ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התקופה של שלוש שבועות, מה שנקרא בין המצרים, אז לכאורה קצת שנויה במחלוקת עד ראש חודש בין ספרדים לאשכנזים, עד כמה להתאבל, עד כמה להחמיר, אבל יש כאן קצת טעות. גם לשיטת המחבר, גם לפי מנהג הספרדים, זו תקופה של בין המצרים. למשל, מברכים שהחיינו, גם לפי המחבר, הוא עוד יותר מחמיר, אני חושב, מה שהגרא, לגבי שבת, כמדומני, מפני ש... אתה לא יכול להגיד שחיינו, מכיוון הגיענו לזמן הזה. אתה לא יכול להודות, להלל, על זמן שהוא בעצם זמן של אבלות, זמן לא טוב, זמן של חורבן. וזה גם לפי המחבר. רק כמו שהרב סולובייצ'יק כתב, יש מה שנקרא מציאות של אבלות, כלומר זמן של אבלות או הרגשה של אבלות, ויש הנהגות של אבלות. אז בהנהגות של אבלות הספרדים מכירים יותר באשכנזים, אבל זה שיש מציאות של אבלות, כתם מרירי למשל מצוי, זה כתוב בשולחן ערוך, לכן לא ללכת בשעות מסוימות, יש סכנה למשל בתקופה הזו, וזה לא נחלקו ספרדים באשכנזים. בהנהגות אבלות הכירו הספרדים להתחתן, עוד כל מיני דברים.
סכן נגזרת מהאבלות או איזשהו דברים שונים?
אני לא בדיוק יכול לענות לך כרגע על זה, שאלה שיש לה אותה הרבה חומר, אני מתכוון אפשר להעריך בזה, אבל בפשטות אתה צודק, ההנהגות של האבלות נגזרות מהחפצה של האבלות, מהמציאות של האבלות, אבל זה לא מוכרח עד הסוף. ויתכנס לשני דברים שונים. תראה, מסתבר שאין הנהגות אבלות בלי אבלות, בלי מת אין אבלות, אבל זה גוף, עד כמה אנחנו מדמים את זה לאבלות רגילה או לאבלות אחרת, בכל אופן זה נושא בפני עצמי. הנושא שאני רציתי לדבר עליו זה העניין של מועד. עכשיו לגבי תשעה באב, וכתוב במפורש, קרה עליי מועד לשבור בחורי. זה לא סתם ביטוי, הפשט הפשוט בפסוק, קרה עליי מועד, הכוונה שתאריך, כלומר זמן ספציפי, שבו הקדוש ברוך הוא כביכול קבע להניש אותם. אבל בהלכה אנחנו רואים, בהלכה כמובן מקרינה על ההשקפה, בהלכה אנחנו רואים שיש לזה פנים מסוימות של מועד, ולכן למשל לא אומרים תחנון, לא בתשעה באב ולא בערב תשעה באב, כאילו זה היה ערב יום טוב. ויתר על כן בירושלמי כתוב שסעודה מפסקת, שאנחנו אוכלים לפני, לא יודע מה עושים השנה, זה עוד נושא, אולי נדבר על תשובה על תשעה באב שחל להיות בשבת, אבל אלא אם כן נזכה שמשיח צפיר יגיע בינתיים. אבל בסופו של דבר, אם זה חל בחול, אז פשיטה, שאפשר לדבר על המציאות הרגילה מסתמה של חול, שיושבים ואוכלים סעודה מפסקת, כדרכם של אבלים, ואף על פי כן הוא צריך לומר, הרי זו סעודה תשעה באב, שזה ביטוי מאוד פרדוקסלי. תשעה באב זה תענית, זה אבי אבות התעניות, מצד שני זו סעודת תשעה באב. אז אולי תהיה הזדמנות, אז נדבר על זה שוב הבא בעזרת השם. אבל זה, לדברנו זה בכל אופן כבר יותר מובן, כי בעצם זו טעות לחשוב שתשעה באב זה מצב נואש, אלא ההפך, עתיד הקדוש ברוך הוא להפוך את דלת תעניות לששון לשמחה, וכל שהתענית יותר חמורה, כך הששון והשמחה יהיו יותר גדולים. זאת אומרת, זה נאמר על תשעה באב, הפוטנציאל של ששון ושמחה צומח מתוך הירידה, מתוך האבלות שאנחנו נוהגים. זה מפורש. כתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה, רואה וזוכה בבניינה. אז באמת היה גדול שאמר שכנראה אנחנו לא מתאבלים כמו שצריך, אחרת היינו זוכים לראות בניינה. ושלום זלם אורבך זצה למשל התנגד, גם הרב אליושיב נדמה לי, היום זה נדמה לי יום הפטירה שלו, או אתמול היה יום הפטירה שלו. בכל אופן, הרב אליושיב נדמה גם כן הסכים לרב שלום זלם אורבך זצה, יש פטנטים הלכתיים איך להיפטר מקריאה כשאתה בא לרואה את הר הבית או את הכותל, אז לבוא בשבת או בערב שבת אחר חצות, או להקנות את הבגדים למישהו וכיוצא בזה. אז רב שלום זלמן אורבך זצ"ל אמר שדל מאחה, כאילו שאלות הלכתיות אם זה מועיל או לא, אבל הוא אומר לא ראוי להיפטר מהאבלות, מהקריאה. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים להימנע מלבטא האבלות, אלא אנחנו רוצים לבטא את האבלות, מה עוד שלפי דברינו, אני לא זוכר את הספר הזה, הוא הדגיש, אבל לפי דברינו, זה גוף הבונה את הגאולה. כלומר, כל המתאבל לירושלים זוכה לרועה בבניינה. יש את הסיפור המפורסם, סתם אתם מכירים, שנפוליאון היה יוצא, במיוחד בלילות הקיץ, ככה לטיול אינקוגניטו ברחובות פריז או ערים אחרות, ולילה אחד בקיץ היה באוגוסט או מתי הוא יוצא עם מלווה אחד ואינקוגניטו, הכוונה לא לבוש כמלך, ככה שלא מכירים אותו וחייו אינם בסכנה, בכל אופן הלך איתו איזה מישהו. אז מגיעים לרובע היהודי מרה קוראים לזה, נדמה לי, לאזור מאוד יוקרתי ובוהמיאני, רובע חמישי, לא זוכר. בכל אופן, הייתי שם, אבל הוא מגיע לשם, והוא רואה מחסה מוזר, בית כנסת, כלומר, הוא הבין אחר כך שזה בית כנסת, בהתחלה לא היה ברור לו מה זה, מין בניין די מרשים, אבל יש בו אור, אבל אור אפלו לי משהו, אור חלקי, הוא שומע שם בחיות. אז הוא שולח את המלווה שלו, תיכנס, תראה מה זה, מה פשר המציאות הזו. אז הוא חוזר אליו כעבור כמה דקות, הוא אומר, זה בכנסת של היהודים. ושאלתי, קצת התעניינתי, מה יושבים כולם על הרצפה ובוכים, למה הם בוכים? הם בוכים על חורבן בית המקדש בירושלים. אז נפוליאון שואל, מתי היה הדבר הזה? מתי זה קרה? אז הוא חזר פנימה בבירל. טוב, היום זה 1900 ומשהו שנים, אז זה היה תוריד 200 שנים או משהו, אז 1700 משהו שנים. אז נפוליאון גם הציץ, באמת מאוד התרשם, הוא אמר, תדע לך, כך הוא אמר למלווה שלו, שהיה כנראה גם כן איש די חכם, נפוליאון היה חכם, כי הוא הפסיד בסוף, אבל אז הוא אמר לו, תדע לך שאם אחרי 1700 שנה, אם עדיין מסוגלים להתענות ולבכות ולילל על איזה מקדש נחרב, כנראה שזה הדבר הזה נטוע מאוד עמוק בלב שלהם, והעם הזה עוד יבוא יום ויזכה לבנות את המקדש. זאת אומרת, יש פה קשר גם הסתברותי בין גודל האבל למוטיבציה לתקן ולבנות את הגאולה. וזה בעצם המושג של ניחום אבלים. מה זה ניחום אבלים? כמובן, זה השתתפות באבל, השתתפות בצער, שירגיש יותר טוב, שלא ייכנס בדיכאון, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו אומרים לו, המקום ינחם אתכם בתור של שואל, למה מקום? אז אני חושב שהביטוי מקום זה מלשון קימה, מלשון קיום, דבר שקיים, כלומר, יש מושג להקים את האבל מאבלותו של הנודע, אבל זה מה שעושים ביום השביעי, כאשר מקימים אותו. זאת אומרת, אנחנו כאילו אומרים לאבל, לא רק שהחיים חייבים למשך, אנחנו אומרים לו שבעומק, שככל שהתאבלת בגדל הצער, אתה תזכה בזאת השם לנחמה. זה באמת הביטויים שאנחנו אומרים בשבת, גם כן, נחמה ציון, נחם, מה שאומרים, מוסיפים בתפילת העמידה וכיוצא בזה, נחם את ציון ואת בניה, זאת אומרת, אנחנו מנחם ציון. אז כל הדברים הללו הם קשורים בקשר ישר, למרות שזה דבר והיפוכו, הגלות והגאולה, האבלות והתגובה והתנחומים. זה הולך עוד יותר עמוק. אנחנו בימים הללו, בימי בין המצרים, מונים 21 יום. ויש לזה גם משמעויות, זה דומה לשקט שמצמיח את פירותיו, את פריחתו, שקט, הקדוש ברוך הוא כאילו שקט על ענישת עם ישראל, וכך הוא ישקוט גם על גאולתם כשהם יהיו ראויים לכך. אבל זה 21 יום, אבל יש בספרי המקובלים, יש עניין עוד יסודי בנקודה הזאת. שמעתי את זה ממורי ורבי רבי שפירא זצ"ל. הוא אמר, בואו נחשוב, ממתי מתחילים הימים של בין המצרים? י"ז בתמוז, כן? שבירת הלוחות. וזה יום שהשתברו בו הלוחות. עכשיו, הגה עצמך, בוא נחשוב, אם הם לא היו עובדים לעגל, ומשה רבינו יורד מהלוחות, הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונים, כן? שני לוחות הברית, זה היה מתן תורה. זה היה יום מתן תורה. והיום הזה היה יום ענק, ולא הייתה בכלל גלות. הגלות באה, זה כמעט מפורש ברש"י בתחילת שלח, שהגלות באה בגלל חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל וחטא המרגלים הם קשורים, נדבר אולי בהמשך על הקשר ביניהם. אבל על כל פנים, זה התחומים של המצרים. מה זה בין המצרים? כל רודפיה זה פסוק. את זה הספרדים מקבלים, כל רודפיה השיגו בין המצרים. אז מה זה בין המצרים? בין המצרים הכוונה הגבול הראשון והגבול האחרון. הגבול הראשון זה יצא בתמוז, הגבול השני זה תשעה באב. הגבול הראשון זה חטא העגל, הגבול השני זה חטא המרגלים. אז כל רודפיה השיגו בין המצרים. עכשיו, הימים הללו, הימים הללו הם ימים שאלמלא חטא העגל, כנראה גם לא היה חטא המרגלים. וכפי שכתוב כבר במהר"ל בנצח ישראל, אם היו נמנעים מחטא העגל וחטא המרגלים, אז גם משה לא היה חוטא. כל החטא של משה, מי מריבה, קשור בעקיפין גם לחטאים האלו. ואז היו נכנסים עם משה רבנו לארץ ישראל, ואם היו נכנסים לא עם יהושע אלא משה רבנו לארץ ישראל, אחרי הכל פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אם היו נכנסים לארץ ישראל משה רבנו, לא הייתה גלות. לא הייתה גלות. זאת אומרת, זו הייתה מציאות אחרת לגמרי. כל ההיסטוריה הייתה משתנית, כל המציאות הייתה אחרת לגמרי. לא היה גם חג שבועות, כי אז מתן תורה היה בי"ז בתמוז לפי זה. או שכיוון שזה קדם חג השבועות, אז משה עלה מהשבועות וירד. עבודה לא היה יום הכיפורים במובן של לוחות שניות, כי יום הכיפורים זה מפורש במשנה בתחילת פרק רביעי בתענית. שיום חתונתו, יום שמחת ליבו, זה יום מתן לוחות שניות, יום הכיפורים שנתנו בו לוחות שניות. וזה היום, שנקרא יום הכיפורים, כי זה יום הכיפורים, כפרה על חטא העגל. הכפרה על חטא העגל זה ביום הכיפורים. אז גם יום הכיפורים לא היה נחוץ. ונראה לכאורה גם שהעובדה שבעת בניין המקדש הם כאילו דלגו על יום הכיפורים של אותה שנה, זה קשור לפוטנציאל שהימים הללו של בניין המקדש וחנוכתו, על זה הרי כתוב שסיהרה באיטמליה, כלומר הלבנה הייתה במילואה. הימים האלו של ימי, הימים האלו של מלכות, הימים הללו של מלכות דוד ושלמה, הם בעצם התקדים שהיה לנו אי פעם לבית המקדש סליחה, למשיח, לגאולה שלמה. זה כתוב ברמב"ם בפרק ט' מלכות תשובה, שאותו משיח, אותו מלך, הוא יהיה אפילו גדול מדוד ושלמה, אבל הדמיון הוא לדוד ושלמה. כתוב שהוא יהיה חכם יותר משלמה, ונביא גדול כמעט כמשה. כתוב הוא יהיה במדרג, בסקאלה, בין שלמה למשה רבנו. משה הוא החכם מכל אדם, ומשה רבנו הוא הנביא שעליו כתוב, לא קם נביא בישראל כמו שהוא. אז המשיח לא יוכל לתעלות על משה רבנו, כי משה רבנו הוא עצמו היה מבחינת משיח. קוראים לו משיח של ישראל, כן, אותו יום פרו ידע נולד משיח של ישראל, וכל העניין מסביב. אז כך שבעצם אם מזכירים משהו שהוא מהווה תקדים, מהווה איזה מודל, קצת להבין מה יהיה לעתיד לבוא, זה ימי דוד ושלמה, במיוחד שלמה. דוד ושלמה זה ישות אחת. דוד מקדש את הרצפה ושלמה בנה את המקדש. דוד מתחיל את מלכות ישראל ושלמה מביא את זה באותה תקופה שהוא בנה את המקדש לשיא, שאז דוד מלך ישראל חי וקיים, אנחנו אומרים קידוש לבנה, זה מסמל את כלל ישראל, והלבנה לא מתמעטת. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשיא. באמת ההתנהלות של שלמה והמעשים שלו באותם תקופות של ימים ספורים. הרב הוטנר כותב שזו הייתה התקופה היחידה בעם ישראל שהכל היה. היה מלך, היה כהן גדול, היה נביא, היה ארץ ישראל השלמה, בזמן שלמה הכל נכבש, כן? אומרים לתומים, אין פזורה ותפוצה יהודית במקום אחר, ולא עוד, אלא שהגויים באים לשמוע וללמוד חוכמה משלמה. על כת שווה, כעצה בזה, זה מה שכתוב בישעיהו, כן, בית השם יהיה נכון על הר גבוה, וילכו או יבואו כל הגויים לאורו. זאת אומרת, יש פה בעצם פוטנציאל שכמעט מתממש של כל החזון הגאולה, כל חזון אחרית הימים במובן החיובי של המושג, שהביטוי המאפיין שלדעת הרמב״ם מתאים לו, מלאה הארץ דעה. מה זה מלאה הארץ דעה? גדול החכמים זה שלמה, והוא שולט על כל העולם. כתוב שארבעה מלאכים משלו בכיפה, כלומר מלכו על כל העולם, ואחד מהם זה שלמה. ומבחינתנו ודאי שזה החשוב ביותר, כי המלכויות האחרות שמלכו על כל העולם הן קליפות, הן מלכויות של רשע, זה נבוכדנצר או נמרוד, אחשוורוש, יש כמה דעות בגמרא, אבל שלמה מבחינתנו זה הכמעט, כן, שהדוד דופק בדלת, ואם הראיה הייתה פותחת, אם הכל היה מתנהל בתיקון, זהו, כבר שלמה היה נהיה משיח. אבל לא, לא זכה, אנחנו לא זכינו לעניינים עמוקים, אגב, לא לזלזל בשלמה, כמו שעשו לזלזל בדוד, בניגוד למפרשים של תנך, כסו אותו והר אותו מסתמה, אז אנחנו מדברים פה בדברים פנימיים, שאגב, חזל התמודדו איתם. חז"ל מדברים על זה, הם לא מתייחים את זה. הם לא מתייחים את החטא של דוד ולא של שלמה, אבל יש בזה עניינים עמוקים מאוד בפנימיות. שלמה שנשא 1,000 נשים, אז כתוב כולם בנות מלאכים היו, ובזה הוא כאילו התחבר לכל יניקות מקורות הכוח בארבע כנפות תבל. זאת אומרת, הם היו בנות מלאכים ששלמה כאילו שאב מהם את כל היסודות של העוצמה בעולם הזה. והדבר הזה הוא כוחו של משיח, ששייך לכל היקום. הגאולה היא לא של עם ישראל בלבד, אלא דרכנו כל היקום ברוחניות וכל היקום בגשמיות ובמוחין בא לתיקונו בכל המובנים. אבל זה לא קרה, אבל כמעט קרה. אני אומר, לכן היה מקום, כך נראה לנו דעתי, זה דורש עוד אולי יותר הוכחות, היה מקום להיתכנות הזו, לאפשרות הזו, שלא יצאו יום כיפור. כי כאילו אנחנו מחוברים ועומדים. כאילו בניין המקדש וההפלה לפסגה של האברסט, כן, מבחינה רוחנית, מתקיימת באותה שעה, ואם הדבר הזה יתייצא וימשיך, אנחנו בעצם פטורים, הכל יתכפר כבר, הכל כבר לא הגיע לתיקון. זה הפירוש הלבנה אינה מתמעטת, שסיהרה בשלמות, במה. על כל פנים, בואו נבדוק אם לא היה נשבר, אם לא היו עובדים להגל. לא היה, אגב, מעניין, י' בתמוז לא כתוב שזה חטא העגל, במשנה, הראשון, זה לא חטא העגל, אלא מה כתוב? היום שבו נשתברו הלוחות. זאת אומרת, הלוחות הרי לא נשתברו בגלל איזה תאונת דרכים או משהו, רעידת אדמה. הלוחות השתברו בגלל שמשה שבר אותם, התיח אותם בקרקע בדעתו, כתגובה על העגל. אז לכל אנחנו צריכים לטבל על חטא העגל, לא על השתברות על העגל. אבל התשובה היא לא. ההשתקפות של חטא העגל, הטרגדיה של חטא העגל, זה לא בעובדה הטכנית שהם עבדו על העגל, אלא בהכרח ליצור תורה חדשה. זה בעצם מיעט את התגלות הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה מיעט את המדרגה של גילוי שכינה שבתורה, והיה צורך הכרחי אחר כך שמשה יחפר באדם והכל, ויום כיפורים, זה המתן תורה. התורה שבידינו היא תורה של יום כיפורים, היא תורה שכרוכה בכפרה ודורשת כפרה, והיא תורה כביכול לעומת הלוחות הראשונות, תורה שמעין בדיעבד. מעין תורה בדרגה שנייה. אבל אם זה לא היה קורה, כלומר, משה לא היה נאלץ לשבור את הלוחות, אז זה היה יום מתן תורה, ואז היינו חוגגים. כמה זמן היינו חוגגים? המודל לחגיגה הארוכה ביותר, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, בחבד נדמה לי, או בעוד מקורות חסידים, אולי זה עוד מלפני החסידות, קוראים לה תקופה מראש חודש אלול עד שמחת תורה, המלך בשדה. המלך בשדה, כן? עשיתם את שבה כתוב דרשו השם בהימצאו, כאילו ביותו בקרוב. אז הימצאו זה הכבל הוא ממש מצוי. ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מזרזל בתפילת רבים. כל כביר לא ימאס בתפילת רבים. אבל בסדר בתשובה, אז גם ליחיד יש את הכוח של רבים, כי הדרשו השם בימצאו, המלך מצוי. אבל כבר באלול, המלך הוא בשדה. מה זאת אומרת בשדה? הוא עוד לא מצוי באופן שיושב על כיסא מלכותו וכל הרוצה לגשת מוזמן. אבל הוא כבר מסתובב, אתה כבר יכול להתקל בו, אתה כבר נשלט על ידי איזה ישות מסתורית שהיא לא סמינה, שאין גישה אליה. הוא כבר מסתובב. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל מלכי האסלאם של פעם, אולי גם היום, בסעודיה עוד זה קצת קיים כל המנהג ההיסטורי, שהמלך, יש תאריכים מסוימים, שהמלך פשוט יוצא לטייל ברחבי הממלכה, ואז כל אחד יכול להגיש לעוזרים שמלווים אותו בכתב או בעל פה איזו בקשה, והמלך עושה מאמץ לענות לבקשה הזו. זאת אומרת, זה שם אפילו משהו מעליש, אני לא זוכר את השם הערבי המסורתי של המנהג הזה, אבל קיים מנהג כזה. מעניין אם זה קיים עדיין בסעודיה, כי הם משתדלים להראות שהם ממשיכים את המלכות האסלאמית התורה, את המסורת, ללא שינוי, כי היום חנתנו רישיון נהיגה לנשים, בימי מוחמד לא היה רישיון נהיגה לנשים, אני חושב, אבל בסך הכל, בגדול הם אלה שעדיין, מה שנקרא, מעתיקי השמועה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הם הלורדים שומרי אחותם, כן? הם אלו שבזכותם כביכול, כן, עדיין העולם ממשיך להתקיים. בכל אופן, אז אני אומר שגם את זה הם כנראה רעיון שגנבו לקחו מאיתנו. הימים הללו, מראש חודש אלול עד שמחת תורה, כן? הם 21 יום. שמחת תורה, שמי יצרת, זה בכף א' בתשרי. ובאמת, במיוחד בישיבת הכותל, אנחנו יכולים להבין את זה. יש בישיבת הכותל מנהג ש... מה? מראש חודש אלול עד שמחת תורה. מה זה? סליחה, אני מתבלבל. מראש חודש אלול יש את ההכנה, מראש השנה עד שמחת תורה. מראש השנה עד שמחת תורה. מראש השנה עד שמחת תורה, אז אוקיי, ארז, תמחוק. מראש השנה עד שמחת תורה. אלול זה הבחינה של המנהג. כל מה שקורה בפועל מראש השנה עד שמחת תורה, זה כבר הלכה. או קרוב להלכה, אלול זה במנהג. אגב, כל מה שקיים במנהג זה נקודה עוד יותר עמוקה בחתירה לפנימיות. זה לא מצליח להיות מה שנקרא נתפס ומונגש עד כדי כך שזה יהפך להלכה, כי הציבור בכללותו לא יכול להתמודד עם זה או לא יכול לקבל את זה. אבל בתור מנהג זה לא מחייב, אבל זה ישנו, זה נותן לך איזה רמיזה פנימית למעמקים הקיימים, זה לא. אבל בפועל מראש השנה עד שמחת תורה, אז בפועל המלך מצוי ונגיש, ישוע השם בהימצאו, זה באמת מראש השנה עד יום הכיפורים, אבל הוא ממשיך, אנחנו יודעים שכל הימים הללו בין יום כיפור לסוכות הם כבר בחינה של חג ומועד, זה קשור גם לבניין המקדש בתקופה הזו, וגם כמובן חול המועד סוכות, כך שמטעם זה אנחנו קוראים לתשרי ירח האיתנים. מה זה ערך האיתנים? האיתנים זה אבות, מה שבאים לבקר בסוכה ושפיזן, אבל זה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם איתנות, עוצמה, יש לנו פה את כל הכוחות, כל הכוחות באים לידי ביטוי. ואני אומר, חוזר לישיבת הכותל, יש מנהג שאני לא יודע בדיוק את הבסיס הברור שלו, אבל מנהג שבאמת, אני שאלתי בזמנו את הרב אדריס הצהל, מאיפה המנהג, אולי הרבינו, מאיפה באמת מקור המנהג של...
מקבל סור כזה מהרב שטיינברג, רבינו.
כן. במיוחד שנבין על הרב אדריס הצהל ועל הרב קצי, בדל החיים ארוכים. מאיפה מקור? האם יש מקור? כי אני שאלתי, אם אני לא טועה, שאלתי את הרב אדרי, מאיפה המקור? אינו מלבדו, והרב יעקב בעצם הופך את ליל מוצאי שמחת תורה ליום כיפור, לא יום כיפור קטן, יום כיפור בכפלה כמעט. האם ראינו את זה אצל קדמונות? האם יש לזה איזה בסיס?
חכימת הימים הנוראים.
בסדר, אבל האם ראית טיש כזה, בכזו התלהבות ובכזה מעמד, לא יודע, בחיוליך במאה השערים, או בפשיסחה, או בחבד, או... האם יש לזה איזה בסיס במקומות אחרים? אני, לפי מה שהבנתי מהרב הדרי זצ"ל, אין. אין, זה בעצם המצאה של שיבת הכותל. תראו מה שאנחנו מסוגלים לעשות בין החומות.
כפות שניות זה לא כבר...
כפות שניות זה כן, אבל להפוך את זה ליום כיפור. כפות שניות זה שמחת תורה, רוקדים, מפזזים, הכל זה בסדר. אבל כאן אנחנו לפעמים גם בוכים. אנחנו אומרים שמע ישראל, קבלת עולם השואה, ממש מעמד שכולו חיל ורעדה יוחד, איך זה מה? שרים גם חלקים מהמנגינות של ימים נוראים. אז...
פשוט זה מסתמך על המבות, אני חושב שסוכות זה גם סגירת מעגל הרגלים וגם סגירת מעגל
הרגלים. יש שני מעגלים, אבל התשובה והצדיקים המורים, אבל המהרות אני לא נהג את זה. אלף על פיקין הוא לא נהג את זה. אז אני אומר, ברעיון יש לזה כנראה בסיס. זה מה שדיברתי, מה שסופים על זה צהר, שאלמלא היו משתברים הלוחות, כי לא היה חטא העגל, אז י"ז בתמוז היה יום אדיר של מתן תורה, ואז ה-21 יום של בין המצרים, זה היה כדוגמת 21 יום מראש השנה עד שמחת תורה. כן, הוא הביא על זה גם איזה נשמחה ונגיל הבך, בך כבד, כלומר עם הכולל, עם המקיף, כן, זה הבך, נגיל הנשמחה בך. כבד יום. בכל אופן, סליחה שאני... לא, לא, רציתי להחכים כי זו מורשת שאני חושב ש... מיוחדת, ואני מקווה ששירת הכותל תיקון ותהיה קיימת לעד, אבל אם חלילה...
זה תלוי בסירים.
כן, כן, אבל אם חלילה נצטרך איזה מצבה, אז איך רב חיים ביקש שיכתבו על המצבה שלו? אל תכתבו גאון, אל תכתבו זה, תכתבו שגמל חסד.
גמל חסד?
חסד, הוא היה גמל חסד. היה העובד הסוציאלי של בריס, אז לשכה סוציאלית, אז זהו, ביקש שיכתבו על מצבתו, אני כהן אף פעם לא נסעתי לראות את קברו, אבל אם יזדמן לכם טיול פולין או משהו, ותלכו בבר של הקבר שלו, אז תבדקו. בכל אופן, אז אני אומר, שיעת הכותל, אני מקווה שהיא לא תצטרך מצבה, אלא נשתדל לבזעת השם להיות הישיבה של עידן המשיח, בזעת השם, וחיים וקיימים וכו'. אבל לא יצויר שיעת המצבה, מהו המיוחד שלא קיים בשום מקום? זה לכאורה דבר שלא קיים בשום מקום. זה חורג מישיבת הכותל, זה לא ישיבת הכותל הגנרית סתם. זה ישיבת הכותל, כולם מתאחדים שם. בסדר.
אני הצעתי את זה, אמרתי להם שזה לא בדרך, זה יהיה פה.
לא
עשת לבי לסבורה.
לא לחינם עצרתי את הרב. הרב מאוד עסוק, אבל...
כשהרב עוסק איתם כבר מימים נוראים, פגשתי איזו רבנית חשובה, יותר נכון אשתי, ואני פגשנו אותה ו... יש איזה ידיד בשם הרב יאיר הרב יאיר כהן, אני חושב, תלמיד של הרב סולובייצ'יק, כן. מה הוא?
יהודי חשוב.
יהודי חשוב, אומרים שהוא חשוב מאוד, גם במשפחת ליכטנשטיין, במשפחת סולובייצ'יק וכולי, ובעולם של הבן שלי, ונפגשנו, ואשתו אמרה שהיא רוצה לשאול אותי משהו. אז היא אומרת שהיא לבית הוריה משפחת פריבס. ואבא שלה היה חסיד גור. אז כל שנה הם היו באים מתל אביב להיות בימים נוראים בירושלים. אז אבא שלה היה הולך להתפלל, הם היו שוכרים דירה ברחביה. אבא שלה היה הולך להתפלל אצל הרבי. אמא שלה הייתה מתפללת באיזה מקום סמוך שם בזה. והיא ואחותה שנים רבות היו באות להתפלל בשירת הכותל. היא אומרת לי, אני חייבת לומר לך משהו. זאת אומרת, אני נשואה לבעלי כבר, אני יודע משהו, משהו כאילו,
הוא אמריקאי.
מה?
הוא אמריקאי.
הוא במקור אמריקאי, כן, הוא מספר שהמצווה היה מזה, והיא כנראה מפה. היא אומרת, חוויית ימים נוראים שלי בישיבת הכותל, היא אומרת, הבנות שלי צוחקות עליי, התפללנו בארץ ציון עם הרב המיטל, וכולם אומרים שזה מיוחד. אבל התפילות של ישיבת הכותל, מה שהיה...
אין עוד מלבדות.
היא אומרת לי, אני אומרת לך את זה, אני כבר 30 שנה לא בישיבת הכותל. אני סועה כבר 30 שנה, יותר מ-30 שנה.
מה זה?
מה זה? לא, הם גרים בירושלים, הם גרים בבאקה. אז אני משלים את מה של רב שטיינברג אומר, כשיש כאלה אומרים נוראים, יש להם כאלה סיום. אז יש משהו מלבד.
הכל נלך אחר הכי טוב.
זה פתאום עכשיו יחסיר אותם.
כן, כן. יש לנו קצת זכות לפרוח על עצמנו לכתב. שכוח. בכל אופן, אז אני רק אומר שזה לא רק כאילו ימי מועד בבחינת עתק, זה גם מתקבל על הדעת. אם על תשעה באב אנחנו אומרים קרה עליי מועד, וזה לא רק מועד לשבור בחורה, זה מועד, הכוונה זה רומז גם לפוטנציאל של המועד, עד כי כך שבגלל זה לא אומרים תחנון וכו'. בחצות יש מנה כבר לשבת על ספסל, האשכנזים שלא מניחים תפילין בשחרית, מניחים במנחה, והמרוקאים נדמה לי יש מנה גם לשטוף את הרצפה של הבית לכבוד המשיח, ועוד כהנה וכהנה. וכאלה שלא מעשנים, כבר נוהגים לעשן. בקיצור, יש כל מיני ענייני, מנהגי חג. אז לא, התכוונתי לקנאביס, זה לא מזיק. ניקוטין זה מזיק, קנאביס זה לא מזיק. בכל אופן, אז זה מועד. אז גם הימים שבהם אנחנו מתכוננים למועד הזה, זה כאילו שלוש שבועות האלה, שהם גם מודל, הם לוקחים כמודל על פי הפנימיות, נגיד לבני שמח הבך מה-21 יום שבין ראש השנה לשמחת תורה, אז זה גם כן, זה מבחינת מועד כפשוטו. וזה יכול ליישב קושייה עצומה, שהיחיד שראיתי שמתייחס אליה במפורש, אבל התירוץ שלו לא כל כך היה מובן או ברור לי, רב סולובייצ'יק ברור הקדם, אבל אני מתקשה בזה עוד לפני שזכיתי לראות את הספרים המצוינים הללו. אם אנחנו, הרי הכל עושים לפי תקן, אין סתם המצאות בדרך כלל, הולכים לפי מודל מסוים, לפי תקן מסוים, אז התקן של הימים הללו זה תקן של אבלות. הרב סולובייצ'יק אפילו הגדיר את זה, שההתנהגות שבין המצרים היא כמו י"ב חודש, ההתנהגות, לא בכל הדברים, אבל במידה מסוימת, ההתנהגות של תשעת הימים, במיוחד אצל האשכנזים, זה כמו 30, ההתנהגות של ערב תשעה באב זה כבר כמו שבעה, אני מתכוון לאחר חצות שכבר יושבים על הרצפה, כן? וסעודת תשעה באב, אנחנו קוראים לזה אונן, כן? כי מי שמתו מוטל לפניו זה אונן, זאת אומרת לכל יש גדר. עכשיו, אבל אם אנחנו הולכים לפי הגדרה, הגה עצמך, איך מתנהלת אבלות שרחמנא ליצלן שלא נדע? אבל איך הולכת אבלות? יש לך... בדיוק, מהכבד על הקל, יש לך אנינות, אחר כך יש שבעה, אחר כך יש 30, אחר כך יש אחר אביבים או יש י"ב חודש, כן? אז כי אנחנו בעצם הולכים, נדמה לי אם הבנתי נכון, הרב סולובייצ'יק אומר את זה בבחינת זיכרון, עניינים קצת אחרים, אבל נדמה לי שהוא מתכוון מסתם שהתהליך של הניחומים, זה בעצם להשכיח את האבלות, כלומר, מתומות לפניו, אז אנחנו כאילו מורידים את הווליום, ולא סוגרים את ה... כן, אם טסתם פעם, אז מטוס לא מפסיק לטוס. הוא נוחת, ועוד מזגזג, וזה, עדיין ברמקול לשבת עם חגורות סגורות, עד שהמטוס לא ייעצר בטרמינל, וגם אז בסוף סגר את המנועים, ואז כולם קופצים למטה. אבל זה הפירוש שכאילו לצאת מהאינטנסיביות, כן? וזה יוצר את התהליך הנורמטיבי, איך להתרגל לעתיד מסוג אחר. זה מה שקורה באבלות אנושית. כאן כאילו, אם הבנתי נכון את הרב סולובייצ'יק, מתכוון לומר, כאן אין עניין לשכוח את זה, כי בית המקדש חרב. אז לכן כך עושים הפוך, אבל הוא לא מסביר, בסדר, אז לעשות את זה הפוך? איזה מודל זה לעשות את זה הפוך, ללכת מהקל אל הכבד, במקום ללכת מהכבד אל הקל?
זה היקוף הזה, יקוף, זה
יקוף, זה
רגילה
למצוות
של
עדן.
זה לא מגיעים
למצוות
של
עדן ככה בקלות. אז אני מסכים איתך, כך יש להבין את זה כפשוטה של דברים, אבל אני הייתי מעמיק עוד יותר. אם זה בחינת מועד, אז מה פרוש בחינת מועד? קודם כל, בחינת מועד שיש פה את הפוטנציאל שהאבל יהפוך לססון ולשמחה. זה מה שהנביא אומר, שבימי בית שני, אז ארבע תעניות האלה היו לימי ססון ושמחה. כן, ככה, ההבכה בחודש הרביעי, חמישי, ככה, והנביא עונה. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לססון ושמחה לבית ישראל. כן? אז מעבר לנקודה הזו, כן? אנחנו, כלומר, שזה יכול להפך, וזה הפך באמת בימי בית שני לססון ולשמחה, לפי מה שכתוב בנביא. אז מעבר לכך, זה הולך במשולב. זאת אומרת, גם היום שזה אבלות, אבל זה אבלות שכל הזמן, כל רגע ורגע, אנחנו מודעים לבחינת המועד שמפעפעת בו, ועלינו רק להוציא את זה מכוח על הפועל, זה תלוי בנו. איך הרמב״ם כותב? הרמב״ם כותב שהתעניות האלו, זה כל הצורות שבאו על אבותינו, באבונותם ובאבונותינו. מה מתקבל לומר באבונותינו? אבונותינו, הפירוש, אנחנו גם אשמים, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת, אנחנו לא תיקנו עדיין את החרפה ואת האבונות של אבותינו. חתם סופר מקשה למשל, כל דבר שמתקנים חכמים, נביאים אפילו, אז הכל צריך להיות משהו מעין דאורייתא. כל דאורייתא רבנן כן דאורייתא תקון, כן? זה כולל את ארבע תעניות. אז הוא אומר, מהו הקן דאורייתא של ארבע תעניות? מהו הקן דאורייתא של ארבע תעניות? אז הוא אומר, הקן דאורייתא של ארבע תעניות זה יום הכיפורים. אבל זה תירוץ קשה קצת, כי אם זה כמו יום הכיפורים, אז יום הכיפורים הוא באמת מועד. מידע גיסא ביום הכיפורים זה מועד שבו, הרי זה מובא בהלכה, שבגלל זה מועד, תשעה באב זה מועד, הבחינת מועד בפועל, במידה מסוימת לכן לא אומרים תחנון. אבל יום הכיפורים כולו תחנונים, כולו סליחות ותחנונים. למה אנחנו לא אומרים סליחות ותחנונים בתשעה באב? ואתה אומר שיש פה את העניין של תשובה, זה ודאי, כל התעניות, איזה צום אבחרהו, כן, זה לא רק להתענות, אלא באמת לעשות תשובה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים שיש פה בעצם מועד בפועל במידה מסוימת, אז זה התקן. ולמועד אנחנו באמת תמיד מכינים בהדרגה. 30 יום קודם הפסח שואלים ודורשים בעקבות הפסח. ואז אנחנו מגיעים כבר לבדיקת חמץ, שזה כבר הפסח כבר ממש נוחת על ראשינו. ואחר כך אנחנו כבר בחצות ערב פסח, כבר מדאורייתא אסור לאכול חמץ, כבר הגיע הזמן הקרבת קורבן פסח. זאת אומרת, ההכנות לקראת מועד הן באמת באותו מודל שבו אנחנו עושים גם את האבלות לקראת תשעה באב. כי האבלות גופה כאילו גונזת בתוכה את ממש את ההפצעה, את המעבר הפתאומי האפשרי למועד ממש. אז אנחנו כאילו נוהגים כמועד, הולכים מראש בהכנה פחות אינטנסיבית, עד שההכנה נעשית יותר ויותר אינטנסיבית, עד שאנחנו מגיעים לדבר עצמו.
כל אדם שעושה חג, הרבה יותר קל לו להתחבר לחג שלו, מאשר לחג של עצמו. משלושת השבועות שההפסד הוא קטן, זה מועד יותר חלש מבחינת השבח, שזה המועד הגדול.
זה אמרתי, זה המנהג של שיבת הכותל. אמרתי, אבל לא הסברו את זה, עכשיו נסבר את זה. המנהג הוא שהשיא הוא תשעה באב. למה המשנה נתחיל מקושיה אחרת שמסתמה... סליחה? מנהג של שיבת הכותל לעשות... היית פעם? בהקפות שניות של שיבת הכותל בפורת יוסף, רבי יעקב כץ והרב נבנצל והרב דרי זצל פעם?
לא פעם ולא פעם.
אשריך. אז אם שמת לב, אז יש הקפות, והקפות שמחים, רוקדים וכו'. ואז באיזשהו מקום האווירה חוזרת ליום הכיפור. ובסוף אומרים שמה ישראל, השם הוא האלוקים, עם החסידים האמיתיים של הישיבה ושל רבי יעקב, הכל עיניים לחות גם כן. יש פה מין הרגשה של חזרה בתשובה גמורה, ורבי יעקב עם הכיתל הלבן וכולי, והחסידים מסביב. ראית, ראית. אז מה הרעיון פה? זאת אומרת, הרעיון פה, תשעה באב זה פסגה, זה סין. והמשנה בתענית מזכירה תעניות, י"ז בתמוז חמישה דברים אירו בו, ובתשעה באב חמישה דברים. כן? היא לא מדברת על עשרה בטבת, ולא מדברת על צום גדליה. ארבע תעניות הן לכאורה זהות בתקן שלהם, במקור. כתוב שכיוון ש... זה לא שלום ולא מלחמה, אז ברצו קליה, ולא החמינו אלא בתשעה באב, כי הוכפלו בצרות, אבל לא בתעניות אחרות. אבל למעשה כל התעניות זו אותה תקנה של הנביאים, כל ארבע התעניות זו תקנה אחת. אם כך, אז למה משנה בתחילת פרק רבי של תענית שמדברת על התעניות, מדברת רק על יצמן בתמוז ותשעה באב? אני יודעתי, המשנה לא מדברת סתם להגיד לנו על ארבע תעניות. המשנה מדברת פה גם על בין המצרים. היא מדברת פה על המערכת הזו של הקפה לפקב בית ימים, שתחילתם ביוזם בתמוז, וסיומם בתשעה באב. וכשם שסיום תשעה באב זה הנורא ביותר, הוכפלו בו צרות לעומת יוזם בתמוז, שזה גם זה קשה, לכל החטא העגל הוא חטא יותר חמור מחטא המרגלים.
זה עוד חסמי. חטא המרגלים נגזר עליהם את הגזרה.
בסדר, גם בעגל יש גזרות יותר חמורות. כתוב שאלמלא חטא העגל היינו חוזרים למדרגה שאדם הראשון קודם החטא, ולא הייתה מוות, לא היה מוות בעולם. אז אני לא יודע איזה גזרה קשה יותר, מלא לגזר את ישראל או למות. אבל 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 בכל אופן
יש כאן את נכון המערן מטף בחנוכה את מבוא מבית שם בית לגבי הנרות האם מוסיפים או פוחתים שבהתחלה יש לך פוטנציאל יותר והמפועל בסוף שם זה לא כך שונה מזה שהחטא הגדול ודאי חטא הרגל אפשר אבל בגזרה בפועל היא יוצאת רק ב...
אבל היא גוף הגשר, למה הגזרה בפועל הייתה... היא כן הייתה, אתה לא צודק, אני אומר עוד הפעם. הם תקנו בעצם את חטא האדם הראשון, באותה שעה שמשה יורד מהר סיני. וכיוון שהם לא תקנו אלא חטאו בעגל, אז אני אמרתי, איך חטאו? ומחצתי ורפא. מה זה מחצי הפה? מכת מחצו של עולם, זה גזרה שבין האדם ימותו. אדם הראשון לא הייתה עליו גזרת מוות, אלא אחר החטא שאכל מעץ הדעת. אותו חטא חוזר ברמה הפומבית, הלאומית, בבחינה זהה, אבל כמובן בביטוי שונה לחלוטין, בחטא העגל. כן, אני אמרתי, אלוהים אתם בני עליון כולכם, אכן... כאדם תמותו, כאחד עשר כמו אחד תמותו, כל זה, זה בחטא העגל. זה כן הגזרה, הגזרה הרבה הרבה יותר חמורה.
זה נכון, אני לא יודע איך להשאיר את זה, כתוב, אתה נעשו אותי עשר פעמים. משמע שכל הניסיונות שקודם נגזו אל חטא העגל כדי לקבל את העונש שלהם.
כתוב, אין לך פולנות על עם ישראל שאין בו משהו מחטא העגל. אין בו משהו מחטא העגל.
הביטוי השמח של שתי הקצוות של בית המצרים משהו שבלזיים את המוז זה יותר גדול מתשעה באב זה חג וזה מועד
חג יש לו יתרונות על מועד.
למה נמצא בתמוז החג?
כי מה שאהרון אומר, שמחר
חג. אתה פה אומר דבר מאוד מעניין, אבל זה דבר שהתפקשש. כלומר, אהרון רצה שזה יהיה חג, אבל...
זה בביטוי ה...
חג לשם מחר. זה סתם קשה, מן ההובה. אני באמת לא מבין למה קוראים לזה חג ולא מועד. חג זה כל מה חגיגה.
יש פה מעלה על
ה... חג זה ליקודים אולי, מצד חגים במחול. עושה הקדוש ברוך הוא מחול לצדיקים. הנה, אתה אומר דבר מעניין, אבל זה פותח אפיק להרבה, מה שנקרא, דיונים, להתעמק בזה, מה באמת המעמקים שנחשפים במילה הזאת. אבל תכלס, אם זה בתמוז, כולם לא פריגים, זה פחות חמור מתשעה באב, כמעט כל ההנהגות והכל, יותר מזה, התפיסה הפשוטה היא, שבתשעה באב יש שני דינים, כן? יש דין תענית ויש דין אבילות. זה בתמוז לא מצאנו לכל האבילות. לפי מה שאנחנו אומרים כן מצאנו אבילות, כי האבילות הוא בין המצרים. וכיוון שזה המיצר הראשון של בין המצרים, שבאב המיצר האחרון, אז יש פה בחינה של אבילות של בין המצרים, הבחינה הזו מתחילה באמת בי"ז בתמוז. ובמה זה בא לידי ביטוי? אני חושב שזה בא לידי ביטוי כנראה בהנהגות של בין המצרים. בי"ז בתמוז מסתם הכתב מרירי שולט כבר בי"ז בתמוז, אל נברך שחיינו אם קנית באותו יום, אתה לא חשוד לקנות באותו יום, אבל בדיוק באותו יום קיבלת את המכונית החדשה שלך. את האלפה רומאו הספורט החדשה שלך. אז צריכים לברך על זה שחיינו, לא? אז ולא ברכים שחיינו. אז לכן הפוסקים מציעים פטנט. הפטנט, מה? לא, לא, הפטנט, איך להימנע משחיינו ובכל אופן מברך. אתה שומע, אם אתה מקבל מכונית חדשה ונמצא בתמוז, למשל, ובבין המצרים, לא ברכים שחיינו. רוצים לברך שכאן, ואתה שמח. אתה
שמח לסבור
זה שבת. לא, שבת. שבת אתה שמח עכשיו. על כל פנים, יש בזה, זה מחמיא לפוסקים. בכל אופן, יש פטנט אחר. תרשום את המכונית גם על שם אשתך, ואז ביחד אתם יכולים לברך הטוב והמתים. הבעיה היא לברך שהחיינו לזמן הזה. זה לא זמן שאני שמח שהגעתי אליו, אבל בטוב האמיתיב אתה לא מבטא שקר. דובר שקרים לא יקונת
נשק. אני אקנה חולצה עם דניאל.
מה?
אני אקנה חולצה עם דניאל.
לא, לא, אל תלך לקנות, אבל אגב חולצה אפשר לקנות לפי הרבה פוסקים. מדברים על דבר, חולצה גם לא מברכים שחיין. אבל אני מדבר עם דניאל, הוא איטלקי, כן. אלפה רומאו ספורט, פרארי ספורט. אתם יצאים הרי את המכוניות הכי חשובות בעולם. פלא בעיניי. אומה כזאת עצלנית שלא מצליחה לסדר שלטון כמו שצריך. הרי הם המציאו את השלטון. ואחרי 2000 שנה לא מצליחים לעשות שום דבר. הם שבק מופלות, אין שם שלטון כמו שצריך, כן? אבל עדיין הם...
עדיין,
זה לא רק אסתטיקה, זה מכונה מכניקה גם, כן? פיאט, זה לא ביג דיל מבחינת מכונות. אבל פרארי, אלפה רומאו, מה עוד איך?
אלפה רומאו זה של פיאט.
מה? כן, הוא עד זה בסדר, אבל יש להם עצמאות, כן? בקיצור, יש פה חשיבות, אז תקנה את זה יחד עם אשתך, אז יהיה טוב אמית ולא שכן. מה רציתי לומר בכל זה? שיש, המשנה פה לא מדברת סתם על הבטניות, המשנה מדברת פה על כל התקופה הזו, על כל המועד של חורבן, שהוא עצמו, כמו שהוא, בגלל שאתה מציין אותו, הוא המתאים והפוטנציאלי ביותר להפך לססור ולשמחה. לכן אנחנו נמצאים במועד. אנחנו כעת במועד. כלומר, לא יודע אם נגיד חג שמח, אבל מועדים לשמחה. כלומר, מעין דמעין. בפנימיות. אנחנו לא נגיד את זה כי אז זה יהיה בחיצוניות. אז אומרים, וזה הבסיס למנהג של ישיבת הכותל. נגיד לה ונשמח הבא, כלומר, זה סוג של מי יעלה להר השם, כלומר השם. כל שאתה מתקדם, אתה כשאתה מגיע בפסגה, אז אתה מרגיש למפרע את כל העלייה. אתה מסתכל למטה, אתה רואה את כל ה-9,000 מטר מהפסגה של אברסט שעלית. זאת אומרת, אתה לא רואה, יש עננים, אבל כביכול אתה יכול לראות. אז זה הבסיס למנהג. אז היא רוצה שנזכה בזאת השם באמת רגע על המועד, ויש פה עוד הרבה עניינים שאולי ניגע בהם בשיעור הבא, שכנראה יהיה המשיח שהגיע, אבל אם חלילה הוא לא יגיע, זה יהיה תשעה מהמשיכה להיות בשבת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.